Okay, Rabbi Osai. Look at toes.
Except paying for it.
Not Gemara begitin, bedaf chav bet amud bet, hamishnah kovat hakol ksherim lichtov es haget, afilu chereish shote v'katan. Shalt hagmara v'hol lav b'nei deyan inhu. הרי יש לנו הלכה של כסיבו לשמוע, ואני צריך בן דעת, יכול להיות שהקטן יעשה את מייסה הכתיבה, אבל מה אם לשמוע? אומר רב הונא, בדף חוף ג' אמן א', והוא שיהיה גדול עומד על גבו. כלומר, שהכתיבה של חרשות וקוטון היא כשרה כשל עצמו, אלא שיש חיסרון של כוונה לשמוע. אבל כיוון שיש גודל העומד על גבו, אז הוא מספק את הכוונה לשמוע, אז בצירוף המחשבה של הגודל עם הפעולה של מייסה הכסיבה של הקוטון, יש כאן גט לשמוע. מקשה תוספות, הרי לאו בני שליחוס נינו, הרי הקוטון שכותב את הגט הוא צריך להיות שלוחו של הבעל, והקטן לא יכול לשמש בתור שליח, משום שאתם גם אתם, מה אתם גדולים? אף הם גדולים, אבל קוטון אינו בר שליחוס. וכאן מחדש תוספות, דלא בעינן שליחוס בכסיבו, כלומר מספיק לי ציווי הבעל, הוא לא צריך למנות את הסופר כשלוחו, אין כאן מינוי שליחוס, ולכן הקטן, במידה והוא מסוגל לכתוב את הגט, על פי ציוויו של הבעל, אז הכתיבה שלו היא כשרה. מקשה תוספות, הרי יש לנו בעיה נוספת, דהיינו, לאו בני קריסוס נינהו. הרי אנחנו יודעים שגוי שכתב גט, אפילו אם נספק לו את הלשמוע בגודל עומד הגבוב, עדיין הגט הוא פסול, משום שנוכרי לאו בר קריסוס נינהו, לא יכול לגרש את אשתו בגט של תורה. אם כן, שואל תוספות, הרי הוא הדין והוא הטעם לגבי קוטון, לאו בני קריסוס נינהו. מתרץ התוספות, יש לומד חשיבי בני קריסוס, שחרשות וקוטון הם נחשבים בני קריסוס. הועיל, ואם הגדיל הקוטון ונשתפה השוטה, הווי בני קריסוס, כלומר כעת המצב הוא שהקטן אינו בר הוכי של קריסוס, אבל לכשיגדיל, יש לו קריטות, יש לו גט, וכן לגבי שוטה, אם הוא ישתפה, ויש שפוי בדעתו, אז אינו חינמי, הוא יכול לגרש את אשתו, והוא בר הוכי של קריסוס. מה שאין כן גוי, גוי הוא מופקע מקריסוס. שואל התוספות, אבל כושר, דמשמע, מהסוגיה משמע דלא פוסל עקום לכסיב אז גט, אלא משום דלא דייטי דנפשי כאובד. כלומר, שאין לו כוונה לשמוע. שואל תוספות וטייפקלי דלא בני קריסוס נינו. ומה צורך, זאת אומרת, למה הגמרא צריכה לומר דלא דייטי דנפשי כאובד, ואין לו כוונה לשמוע? ואפשר להוסיף לקושת התוספות, הרי גם קוטון אין לו מחשבה וכוונה לשמוע, אלא מה? גודל עומד על גבו, אז הגדול מספק את הלשמוע, אז למה לא נאמר לגבי גוי, אם עדייתי דנפשי כובד ואין לו כוונה לשמוע, אז גודל, אז אם כן יש ישראל גודל עומד על גבו, זה יפתור לנו את הבעיה של כוונה לשמוע, אבל התשובה היא שגוי לא יכול לכתוב גט. למה? כי הוא לאו בר קריסוס נינו. בשלם הקוטון הוא יכול לכתוב גט משום שהוא בר קריסוס. Omnam achshav hu lo bar krisus, aval lichshe yagdil ye bar krisus, aval nochri liola mufka mi krisus, az la bar krisus nenu. Az lichshe ma gmara umeret, adaite denafshi ka'ovi.
Was
that coming? Oh, not Nagil. Yeah, fair. הוא כותב כך, התוספות הקשו, הרי חרשות וקוטון, אינן בר קריסוס, ואיך ייתכן שהם יהיו קשרים לכתיבה סגט, ותרצו התוספות, שלכשיגדיל יהיה בר קריסוס. וקושה, הרי גוי, מה נאמר שהוא לאו בר הוכי של קריסוס, אבל... יכול לסגייר ולכשיסגייר יהיה בר הוכי של קריסוס תרצו התוספות דקקוטון שנולדוני כלומר מה שהגוי יכול להתגייר זה לא הגוי עצמו לא הוא אלא כאילו איש אחר או זהות אחרת קקוטון שנולדוני אומר רב סולובייצ'יק שאילולי התוספות הוא היה מציע תרגוץ אחר לקושת התוספות ונראה לי לטארץ דבאמס קוטון הווי בר אישוס עוד מעט הוא יגיד
הוא מפסיד את השנים
הוא בר הוכי של אישוס בי אוסו קוטון בלי התוספות לכשיגדל הרי תוספות בעצם מסבכים אותנו, יש פה סיבוך מלא, כי אם אתה אומר לכשיגדיל, אז למה לא נאמר לגבי גוי, לכשיסגייר, אלא כקודם שנולדומי, אבל הקושה של תוספות היא עדיין קשה. אומר רב סולובייצ'יק לא, כשאנחנו אומרים שקוטון הוא בר הוכי והוא בן בר קריסוס, אומר רב סולובייצ'יק לא פשט משום לכשיגדיל. אני לא צריך להפעיל את הכלל של תוספות לכשיגדיל, אלא אפילו ביוסו קוטון הוא שייך לקריסוס. למה? אומר הרב, משום שיש לקוטון אישוס. כלומר, לגבי גט, מה שאני צריך הוא בר הוכי של אישוס. אבל מה זאת אומרת שקוטון הוא בר אישוס? אין אישוס איש לקוטון, אישוס קוטון, הרי הוא לא יכול לקדש אישה. אומר רב סולובייצ'יק חאפ, הוא אומר, מה שקוטון אינו בר אישוס, הכוונה היא שהוא אינו יכול לעשות מייסה קידושין, מפני שאין לו דעת. איך רב סולובייצ'יק יודע שהחיסרון של קוטון לגבי קידושין לגבי אישוס הוא מצד אי אפשרות, אי יכולתו לעשות לבצע מייסה קידושין משום שהוא לא בר דעת? הראיה, מקטנה שיכולו לסקדש על ידי אביה. הרי מה ישנו קוטון? מה ישנו קטנה? התורה חידשה שהאבא יכול לקדש את ביתו הקטנה וזוהי אישות תורייתא, קידושי תורה. אז ביתי נסעתי לאיש הזה. אז אם כן, יש אישות לקטנה, אז הוא הדין שיש אישות לקוטון. והוא מוסיף עוד ראיה. הוא אומר ששיטס רשי היא לגבי ייבום, שקוטון הוא בר ייבום. דהיינו שיש לו על ידי זיקס ימום יכול להיות לעבוד אישוס עוד ראיה שלישית במסכת הקידושין דף י"ט עמוד ב' ריש לוקיש מסתפק אם יש דין של ייעוד שהאב יכול לייעד לבנו הקוטון עומר בריאו ואף על פי שקוטון הוא לאו בר קניאו מכל מקום האב הוא זה שמייעד לו את העומר בריאו ואין צורך לדעס הקוטון כלל אז הנה יש לנו שלוש דוגמאות שקוטון הוא בר הוכי של אישוס מוסיף הרב סולובייצ'יק ככה הוא אומר ואם למשל Yikadesh bioto pikeach v'acharkach nischaresh lo botlu akidushin. Masha'enken b'kidesh b'yoso Yisrael v'nefach li akum ilu haya efshavut kazov kach mosif v'sograim b'kai gavna harei ishuso b'tela u'mevutelas. Kolar yesh ishut l'shote habaya ishehu lo yachol l'kadesh et ha'isha aval imu kidesh ota kishu haya pikeach v'achar kach nischarish az eino chinami yesh lo ishus v'lo botlu ha'kidushin ki kol habaya ma monea et ha'kidushin v'chalos ha'ishus gavei chereshot v'kodin za maise ki u lo mesugal b'lidas lasot u'lafil maise kidushin maise kinyin aval im lu yitzur niftor et habaya azot na'kof et habaya azot shal maise kinyin az eino chinami etzem ha'ishus yesh lo. ומבחינת דרך הלימוד זה בדיוק מקביל למה שאמרנו בשיעורים של חזקה סבתים לגבי בעל חוב בגבי הסמטלטון. הרי הלא ולווה כסף יש לו מטלטון והוא מכר את המטלטון, אז הדין הוא שהבעל חוב אינו יכול לגבות ממטלטון. אז חקר רב סלוויצ'יק מדוע, האם יש איזה דין שמפקיע את המטלטלין מחלוס שיבוד, או דילמה, אין כאן מייסה קניין לקנות את השיבוד על מטלטלין, כי הרי מטלטלין נקנים במשיכה, ולא במוס, כסף אינו קונה במטלטלין, וגם אם הוא כתב מלו בשטר, שטר אינו קונה במטלטלין, אז יש כאן חיסורון של מייסה קניין להוות את השיבוד לגבי מטלטלין. אומר רב סלוויצ'יק, נפקא מינה, אם לו יצויר השיבוד יחול על מטלטלין, כגון אם זכרו לכם קניין אגב, שאגב קרקע הוא מקנה, הלא ומקנה למלווה מטלטלין, אז אין הכי נמי, הגמרא קובעת שבחי גבנה המלחוב קובע אפילו ממטלטלין. למה? כי כל הבעיה של שיבוד על מטלטלין היא רק בעיה טכנית של מייסה קניין. אין כאן מייסה קניין? אם נפתור את הבעיה של מייסה קניין, אז אין הכי נמי, השיבוד חל על מטלטלין. אין שום סיבה בעולם שהשיבוד לא יחול על מטלטלין. לא כמו שאמרנו לפני חודש שהבעיה של מטלטלין היא אין בטיחוס על מטלטלין, כי יכול הלווה להבריח את המטלטלין ולכן אין סמיכס דעס של המלווה על שיבוד המטלטלין. לא! גם מטלטלין! הרי הם נתפסים בשיבודים, רק שיש לי בעיה שאני לא יכול לעשות מייסה קניין על מטלטלין. אם נפתור את הבעיה הזאת, אז אין הכי נמי, יש גביע ממטלטלין. או לדוגמה, דיברנו ברב חיים בריסקר, שרב חיים בספר שלו חוקר לגבי חוב. האם ניתן להקנות חוב? אומר רב חיים, זה לא פשט שחוב מופקע מקניון, למרות שהחוב הוא לא בעין, והוא לא דבר שיש לו ממשות, מכל מקום, הוא ניתן לקניין ואפשר לקנות חוב. אלא הבעיה היא שאי אפשר לעשות מייסה קניין על חוב. אם נפתור את הבעיה של מייסה קניין, אז אין הכי נמי, הקניין יחול על חוב. לדוגמה, באמירוס לגבור כמסירוס להג'נטומי או בפי חזות סטוקו, בכל המקרים האלו שאני לא צריך מייסה קניין, אז אין הכי נמי, אפשר לקנות חוב. או דילמה, לפי רבי אוסיוס ניקנוס במסירה, אני יכול לקנות חוב על ידי מסירת השטר, ואם כן הקניין חל על החוב. אז זה מה שרב חיים חידש, שהחיסבון בהקנעת חוב הוא לא חיסבון על פי דין, אלא חיסבון במציאות. אין לי אפשרות לבצע החתימצא של מייסה קניין, אבל הוא יצור יהיה מייסה קניין, אז אין הכי נמי, הקניין יחול אפילו על חוב, או למשל השיבוד על מטלטלין. וכן כאן אנחנו אומרים שיש אישוס לקוטון, אלא הבעיה היא שקוטון לא מסוגל לבצע מייסה קניין, אין לו דעס למייסה קניין. אבל אם על ידי ייעוד למשל של האבא, או למשל בנוגע לחירש, אם הוא היה פיקח בשעס הקידושין, פתרנו את הבעיה של מייסה קניין, כי הוא היה ברדס בשעס מייסה קניין, אז אין הכי נמי, האישות חלה גם לגבי שוטה, אם הוא נשתתה אחר כך. לכן אומר רב סלוויצ'יק יש הבדל גדול בין חירשות וקוטון לכתיבת גט לבין גוי לכתיבת גט בנוגע לחירשות וקוטון אני אומר שהם בר הוכי של אישוס אלא מי חיסור מי סכינין מה שאין כי בנוגע לגוי הגוי מצד עצם הגברה הוא מופקע מאישוס אין אישוס לגוי ולכן הגוי לא יכול לכתוב גט אפילו אם גודל עומד על גבו אני רק רוצה לבדוק אם שכחתי להגיד איזה משהו אוקיי, זה מה שיש לי כעת.
וגם כן,
בין אישה לא פריאה,
היא
באה את איש אסיס.
אם היא גויה?
אז אין לה
איש. אם יהודי רוצה...
לשאת גויה?
כן, לשאת גויה.
אין איש אסיס לגויה? עכשיו יש לי עוד חידוש שמופיע גם כן בשיעורים של גיטין וכאן זה מופיע בעמוד 112 צילמתם את הדף הזה מדובר בקוסי הסוגיה כאן דנה לגבי ארחוס של אקום ויש קוסים שהם חתמו על השטר אז השאלה היא אם כוסי כושר לידוס או לא והגמרא קובעת שכוסי הוא פוסל לידוס אפילו מה אני אומר כוסים גרים הם זאת אומרת יש מחלוקת אם הגירות של הכוסים היא גרוס או לא אבל אפילו נאמר שהם גרים אבל הם עבדו עבור זורה ולכן חזל קבעו שם בפני עצמו שם כוסי אומר רב סלוויצ'יק שכוסי הוא פסול לעדות משום שהוא חושד על שקר אבל שואל רב סלוויצ'יק האם חל בו חל לגביו פסול גברה לעדות יש לנו פסול גברה כגון קורב הוא פסול לעדות פסול הגוף מה לגבי כוסי? אז רב סלוויצ'יק רוצה להוכיח שכוסי אינו פסול גברו אלא רק חושד על השקר וראי לזה מדפוסול אפילו לעד אחד ביסורים יש לנו כלל שעד אחד נאמן ביסורים וכל מי שהוא פוסול ידוס הוא קשה לאיסורים אפילו קרוב אפילו אישה וכו' וכו' ומה הדין של כוסי להעיד באיסורים אם הייתי אומר שזה רק פסול גברה אז פסולי גברה הם קשרים להעיד בין אחד הם באיסורים כי שם אני לא דורש עדוס אלא נאמונוס אבל עצם העובדה שכוסי פסול לעיד אחד נאמן ביסורים אין לו נאמונס כלל מוכח שהוא לא פסול עדוס אלא שהוא חושד על שקר ואם הוא חושד על השקר בחי גבנה אני לא יכול להסתמך על דבריו אפילו לגבי איסורים הוא רוצה לקבוע אם החתיכה הזאת היא חלב או שומן אני לא יכול להסתמך על דיבורו של הכוסי משום שהוא חושד ושקר אם הבעיה של כוסי ושטר שנחתם על ידי כוסי הוא רק בעיה של פסול גברה אז אם כן לגבי איסורים יש להכשיר אותו עצם עובדה שכוסי פסול אפילו להיות נאמן על איסורים סימן שהבעיה של כוסי הפסול של כוסי משום חיסורו נאמנוס דהיינו שהוא חושד על השקר וכאן רב סלוויצ'יק רוצה להביא עוד הוכחה נוספת. הגמרא קובעת לגבי כוסי שאם יבוא עד אחד ויעיד על הכוסי שהוא אדם נאמן, שהוא לא עובד עבוד זורו, אז בסתמכות אנחנו סומכים על העדות של עד אחד ומכשירים את הכוסי לעדות. שואל רב סלוויצ'יק, איך ייתכן שאפשר להפקיע פסול גברה, פסול הגוף, על ידי עדותו של עד אחד? הרי אם יש פסול גברה, אז אי אפשר להכשיר אדם שהוא פסול, אלא על ידי שני עדים. למשל, אם יש שני קרובים, ואנחנו רוצים להכשיר אותם לעדות, על ידי זה שהם נתרחקו, אז אנחנו בעינון שני עדים להעיד שהם נתרחקו, שהוא גירש את אשתו, שהיא נפטרה וכו' וכו'. אומר רב סולובייצ'יק, אין פסול הגוף לגבי כוסי, והוראי שאין איך עוד מכשיר אותו, אלא כל הפסול הוא מחמת חשד, וחשש שקר, הוא בגוף או כושר לידוס. אלא יש משהו חיצוני, מציאות מסוימת, שמונעת ממנו, מבזדין, לסמוך עליו, משום שהוא חושד על השקר. אבל לו יצור, אנחנו נוכיח, ונקבע שהוא לא חושר על שקר, זה אינו חינמי, אני לא צריך להכשיר אותו, כי הוא כבר כושר, אני רק מסלק את החשש שקר. אחר כך הוא מביא ראיות לכך שביתן יכולים לפסול מישהו לעדוס, אף על פי שהוא כושר לעדוס, משום חשש שקר. זה נקרא, זה סוגיה אחרת של, של דין מרומה. אוקיי, בסדר. עכשיו מסרתי לכם את ההתקות שלי של שיעורי רב סולובייצ'יק על פסוחים. הגמרא במסכת פסוחים בדף למד, הסוגיה מתחילה למד עומד א', אבל בעיקר לענייננו למד עומד ב', עוסקת בכלי חומץ להשתמש בהם בפסח. והגמרא אומרת שכדרוס בפסח ישוברו, אם מדובר בכלי חרס, אז אין יוצאים מדי דופי עוליולום, ולכן צריך לשבור אותם. ואחר כך, בהמשך הסוגיה, הגמרא דנה לגבי סכינים. סכינים שהשתמשו בהם לחמץ. האם מותר ואיך מותר, באיזה תנאי מותר, להשתמש בהם בפסח. אז הגמרא אומרת, בסופו של הסוגיה, הלכסו ברוסחי, כלומר על ידי הגאולה, הגלה יכולה להכשיר את הסכינים האלה. אבל בתחילת הסוגיה, הגמרא הביאה רבשי, ורבשי אומר, הני סכיני, לדידי חרטו קו דינן, כלומר אני קונה סכינים חדשים. אז רב סולובייצ'יק רוצה להבין מדוע רב אשי לא הסתמך על הגאולס הסכין, והוא אמר שהוא לא רוצה להשתמש בהם בפסח. אז רבינו תם כאן בתוספות והלכסו מביא את רבינו תם, תוספות מביאים את רבינו תם. די אומר רבינו תם, על פי הירושלמי, דמיירי בסכינים ארוכים שצולים בהם גם בשר, ועם הבשר כנראה חומץ, אלא שרוב תשמישם על ידי רוסחים. כלומר, כאן מדובר בכלי שמשתמשים בו גם במים רותחים וגם על האש ממש. עכשיו, כפי שאנחנו יודעים, כלי ששימושו הוא ברותחים, הכשרו הוא ברוסחים, בעגול, דהיינו כמו לקח פולט, אבל כלי שהשתמשו בו ישירות על האש, אז אין הכשרו אלא בלימוד. אומר תוספות שכיוון שרוב תשמישם על ידי רוסחים, לכן הכשרם על ידי הגולה. אל שרב אשי יחמיר על עצמו, מכיוון שמיעוט תשמישם על ידי האש. שואל רב סולובייצ'יק, לא מובן. איך ייתכן שסכינים שמשתמשים בהם על ידי האש b'mi'ut tashmisham. Ela shagov tashmisham al yidei amayim. Asazlin in basa ruba. V'rov tashmisham al yidei mayim. V'hag'ola maspeket. Ela shagavashi yichmir al atzmo v'tzrich libun mishum mi'ut tashmisham. Maya machloket. ואיך ייתכן שאפשר להכשיר את הסכינים הללו שיש להם בליעת חמץ על ידי אש, על ידי צליה, בהגול? הרי לכאורה בשביל המיעוט אני צריך לימוד. אומר רב סלווייצ'יק חידוש נפלא, הכשר על ידי הגולה הוא לא רק מציאות של פליטס בלי אס האיסור, אל שיש בזה חל שם מתיר. מעניין. כלומר, כשאנחנו מהררים ומתבוננים בפעילות של הגולה, אז לכאורה אנחנו מבינים כבולקת פולטו שזה מציאות מסוימת. לא, אומר רב סלווייצ'יק, יש כאן דינים. אם הכלי הוא נחשב לכלי שתשמישו ברוסחין, זה קובע את השם כלי, והרוב קובע את השם כלי. ממילא, אם הגלה מפליטה את בליה שנבלו על ידי מים, ממילא פוק השם כלי של איסור, ומתיר את מה שלא פולט. הגולה היפולס מתיר לגבי כלי שיש לו שם כלי רוסחין, תשמישו במים. למה תשמישו במים? משום שרוב תשמישם קובע את הכלי, וכאן הגולה בתור סמכשיר מתיר את מה שלא נפלט. אין חינם יש מיעוט שעל גבי האש וזה לא נפלט, אבל לא זה היסוד של הגולה, אלא הגולה בתור הסמכשיר. ורב אשי היה מחמר על עצמו, כיוון שבמציאות נשאר כאן בליה בתוך הכלי, אף על גב שהגולה מתירה את הכלי. כלומר, גם רב אשי מסכים שזה רק חומרה, אבל הוא החמיר על עצמו משום שיש כאן בליה בתוך הכלי. זה בעמוד 3, אם יש לכם. כן? לא, התורה אומרת כך, כל אשר יבוא במים כתוב במבין ברבו. כן, לא, אבל כתוב כל אשר יבוא במים תביאו במים ותואר, זאת אומרת מספיק מים. אז לכאורה אילולי הסוגיה הזאת ורבינו תם, כפי שאנחנו רוצים להסביר את רבינו תם, הייתי אומר שכל אשר יבוא במים, כל אשר בא במים יבוא במים, הכוונה היא שהמים מוציאים את הבלי הסיסו, וגמרנו, זה סוף הפסוק. אומר רב סלווייצ'יק, אם כן, מה יהיה עם מיעוט תשמישו על ידי אש? בתורה כתוב כל אשר יבוא באש תביאו באש, אז אני צריך לימוד כדי להפליט את הבליה של המיעוט. אלא פשט הוא לא ככה. איך הגלה מועילה ברוב תשמישו על ידי מים? התשובה היא משום שהתורה, כשהיא מתארת את כל אשר יבוא במים, היא מתארת את הכלי. הכלי הוא כלי שבא במים. איך אני קובע אם הכלי הוא בא במים או כלי שבא באש? אז התשובה היא על ידי רוב. כל זהו מבחינה דינית. אין פה עובדות בשטח, אלא חוקים. וזה הנושא שלנו, נכון? חוק לעומת עובדות. אז החוק קובע שהוא כלי שבא במים, ואם הוא כלי שבא במים אז כתוב תביאו במים. דהיינו הגולה מפקיע את השם כלי איסור, ולא אכפת לי מבלי אס האש.
מים עשה ליבון ולא עזה הגולה.
לא, זה קושקן שזה יוריד. אם ליבון יש בכלל מסע עם מון, כי על ידי ליבון אז מוציאים את הבליה לגמרי, אז זה ודאי מועיל.
אבל בכל מסע במשהו אפילו שיש על הכלי.
טוב, לזה אני צריך ללמוד את כל הסוגיה של מה שנקרא היתר הבולה או איסור הבולה. Tam kolu sheino nesar ki hare atam shu balua bifnim u nafshi nikra tam kolu
anachnu lo medabrim al basar v'chalav
v'chametz hu heter bol mashu domeh aval lo b'diu. Okay, achshav raboisai tishmu mashu afil yoter ma'anyen legabei hanoseh hazeh. Shalosh A. Mo Elis Hagolah Bekelim Shemiu Tashmisham Al Yidei Eish. The Afshem Itzad Pleita Yefshalohavin Heter Zeh Elis Yeish Hagolah Did Nosaf Shal Matin. See. Oh. Achshav Yeshanu Od Parasha. Ma Shenikra Merika Ushtifa. Merika Kavanai Hagolah VeShtifa Kavanai Shtifat Hakli Bitzone. אני זוכר, 13 שנה הייתי עושה אקשן קיילים בצבא. כל שנה הם שלחו אותי לבסיס אחר. אבל היה לנו כלי עצום כזה של שטיפה. לאחר שעשינו ליבון עם ברנר, וזה היה ממש סכונס נפושס, אחר כך עשינו שטיפה במים צוננים. ובצהל, אז רב גורן בזמנו התיר, הגאולה בכלי פלסטי, שזה בעצם נגד הלוח, אבל אומר בשעס הדחק אפשר להסתמך על אותם פוסט, כי בצהל אי אפשר בכל שנה לקנות כלים חדשים, זה לא ייתכן. אז היינו עושים גם הגאולה על הכלי פלסטי אלו הכתומים והלבנים וכו' וכו'. אז מכתחילה רב סלוויצ'יק, כדי להבין את הדין של שטיפה שהוא נלמד מהתורה, הוא הבין שיש שתי דינים או שתי הלכות בהכשר כלים. יש הלכה אחת של הכשר, בשביל זה אני צריך מריקה וזה מספיק, אבל יש עוד הלכה של מצווה שטיפה. ועל זה הוא מביא סוגיה במסכת זבוכים בדף צדים ועמוד ב', שהגמרא לומדת את הדין של שטיפה. אבל הוא מביא כאן רמב״ם בלחוס חומץ ומצו, פרק ה' הלכה חוב ג', והרמב״ם מזכיר שם פעם אחרי פעם, ארבע פעמים בכל אותם הלכות בסוף פרק ה', הרמב״ם מזכיר את העניין של שטיפה בצונן. עין הלכס מחלוס אסור פרק י"ז, ושם הרמב״ם משמיט שטיפה בצונן. ממה נפשך? אם יש הלכה שהתורה דורשת שטיפה בצונן, אז למה הרמב"ם משמיט את ההלכה הזאת במחלוס אסורוס? ואם אין דרישה כזאת, למה הרמב"ם מזכיר אותה פעם אחרי פעם בהלכות חומץ ומצה? ובכלל של רב סלוויצ'יק לא מובן מה פועל את שטיפה בהכ שזה. הלשון הוא שלי, לא של רב סלוויצ'יק. נוסף לכך, הרמב"ם אומר שלאחר שהוא עושה שטיפה בצונן, משתמש בהם למצה. הכלים הללו יכול למה הרמב"ם היה צריך להוסיף את המילים ומשתמש בהם למצה? הרי ודאי, הרי כל המטרה שלי היא להכשיר את הכלים לפסח. אומר רב סלוויצ'יק, כדי להבין את הדין הזה של שטיפה, עין בסוגיה בפסוחים. אמר רוב, בהמשך הסוגיה כאן בדף למד עמוד ב', כל הכלים שנשתמשו בהם חומץ בצונן, משתמש בהם במצה.
בלי שום הכשר.
וזה מובן מאליו. יש לי כלי למשל, ונבלה נפלה לתוך הכלי, והכל צונן, אז אין צורך להכשיר את הכלי. אלא אדרב, אולי קשה, למה רב היה צריך לחדש את הדבר הזה? על כל פנים הריף גורס גרסה אחרת. לפי הגרסה של הריף כתוב בדברי רובו משתמש בהם מצו בצונן. יוצא לפי הריף שאם אני רוצה להשתמש בכלי הזה שהשתמשתי בו לחומץ בצונן, אסור לי להשתמש בו בלי הכשר למצו בחם. שואל רב סלוויצ'יק, לא מובן מדוע, והבעל המור על הריף תוקפת הריף כדרכו בקודש, איך ייתכן שהריף מתיר דווקא במצה בצונן ולא מצה בחמן? הרי אין כאן בלי הסיסו בכלל, הוא השתמש בכלי הזה לחומץ בצונן. אומר רב סלוויצ'יק, מוכח חזינון, כמו שהבריסקים אומרים, מהריף דין חדש בנוגע לכלי חומץ. יש הלכה מיוחדת שכלים שנשתמשו בהם בחומץ אסור להשתמש בהם במצה. כלומר, בנוסף לדין של בליאס איסור, אפילו אם אין בליאס איסור, אז אף על פי שבכל התור כולם אין בליאס איסור, אז אין כאן איסור להשתמש בכלי, אבל יש הלכה מיוחדת שנאמרה ונתחדשה לגבי פסח, שאסור להשתמש בפסח בכלים שנשתמשו בהם בחומץ. טוב, יש לו שתיקל תורה, למה אם הוא השתמש בהם בחומץ בצונן, למה לא נעשה? אבל, לפי הגרסה שלנו בספרים ברוב, אם כן יוצא שבהגאולה הוא משיג שתי מטרות. א', הגלה בתורס מכשיר, דהיינו להוציא את הבליה, אבל יש כאן עוד דין של הגאולה, להפקיע את השם כלי שנשתמש בו לחומץ. פילי פלויים, יש כאן כלי שנשתמש בו בחומץ, אין כאן שום בליה של חומץ בפנים, ומכל מקום אני צריך להכשיר את הכלי הזה על ידי הגולה. הגולה בתורס הפקוס שם כלי שנשתמש בו בחומץ, וזה איסור חודש של תשמישי כלי חומץ. אומר רב סלוויצ'יק, זה הדין שהגמרא קובעת שכלים שנשתמשו בהם בחומץ אסור להשתמש בהם בפסח. והרמב״ם, הרמב״ם הביא את הדין הזה בתוספת חידוש, שיש דין של שטיפה בצונן. מה המטרה של שטיפה בצונן? הרי שטיפה בצונן לא מפליטה שום בליה. בדיוק. כששטיפה במים, פה אנחנו מגיעים לארבע בית, אם אתם רוצים לראות זה בפנים, זה קצב קודשי. השטיפה במים מפקיע את השם כלי שנשתמש בו בחומץ. זאת הלכה מיוחדת בחומץ, אבל בשאר איסורים אין דין נוסף כזה של כלי שנשתמש בו לאיסור, שאסור להשתמש בו להתר, ולכן אין צורך לשטיפה. וזהו דין דאורייסא של מריקו שטיפה. ומה יגזרס הקוס הוא שיש מצווה שטיפה ליח המריקו, הרי ליח המריקו הוא כבר הפליט את כל הבליה בפנים. אלא שהדין הוא שהמצווה הזאת מחדשת כדי להפקיע שם כלי שנשתמש בו לחומץ, אז מפקיעים את השם הזה על ידי שטיפה בצונה. ועכשיו בהמשך הוא מביא שיש חידוש נוסף לגבי כלי שנשתמש בו לקורבן. למשל בכלי שורס לחטוס, ואחר כך אם הוא משאה את הכלי אז יש בלי אסחטוס בפנים והיא נעשה נוסר, וגם שם יש דין שהרמון קובע בלכס מייס הקבור של שטיפה, גם שם כדי להפקיע את השם כלי חטוס. טוב, בזה הוא ממשיך. לפי זה יש לנו הבנה חדשה בחומרתו של רב אשי בסכינים. אנחנו חוזרים לסכינים, שלפי דעה אחת בראשונים, רב אשי באמת קנה סכינים חדשים, כפשטוס הסוגיה, משום שיש איסור נפרד של כלי שנשתמש בהם בחומץ. וכמו שראינו ליאל בשיטה סבירת תם, שסכינים קטנים הם מי תשמישם על ידי האור. אז בנוגע להלכס בליה, גם רב אשי מסכים, ודאי שאפשר להסתמך על רוב. ואם הוא מפליט את רוב הבליה על ידי הגולה, אז הכלי מותר. אבל עדיין שם כלי שנשתמש בחומץ עליו. מדוע? משום שהמיעוט קובע את השם כלי. ולכן רב אשי יחמיר, ויש כאן אריכות דברים, אבל מדוע? נכון, השאלה היא אם הוא היה יכול לעשות ליבון, אבל ליבון היה קשה לו, לכן הוא קנה סכינים חדשים. אבל מה המשמעות של הליבון? הרי למה הוא צריך להפליט את המיעוט? הרי הגולה מתירה את המיעוט. אלא פשט הוא נכון שהגולה מתירה את המיעוט מבחינת בליה, אבל עדיין שם כלי חומץ עליו, אז לכן זה הוא צריך להוציא את הבליה של המיעוט על ידי לימון. כי רק לימון יוציא את המיעוט שנבלע בתוך הסכין על ידי צלי, על ידי... אוקיי. אז זה דבר גדול מאוד, רבותיי. אני הצעתי לפניכם את הדברים על קצה המזלג, על קצה הסכין, אבל יש פה, זה לא נקרא לימוד. לימוד אתה צריך ללמוד את זה בפנים ולראות את כל הסוגיה וכל הראיות.
מה שאמרת שעוד נשאר המיעוט שם לגבי שם חמץ, זה יהיה טוב לפי הרבי שלו. יש ספלייט המיעוט בתוך שם מיעוט.
אתה מתכוון להרכבה מסגרת או משהו כזה? למה אתה מתכוון? אוקיי. אתמול, דרך אגב, יחיא, לא היית פה, דיברנו על חוב, לגבי פירעון חוב, האם ניתן לפרוע את מקצת החוב. אז ראיתי אתמול שהמערית על גזי בהלכות בכורות רוצה לחדש שישראל שיש לו בן, והבן הוא בכור, הוא צריך לפתות אותו בחמישה סלעים לכהן, ואין לו חמישה סלעים, אז לפחות שייתן לו מה שיש לו, אפילו מחצה, אפילו 2.5 סלעים. אז כשראיתי את המערית על גזי, חשבתי יש פה טעות דפוס. התורה קבעה 5 סלעים, ועושה בזה חצי שיר. אלא חשבתי, אולי המערית על גזי מתכוון לחדש שבעצם יש שתי הלכות בפיג'ן הבן. יש הלכה של חוב, דהיינו שהתורה קבעה, יצרה חוב על האבא לפקוע את החוב של 5 סלעים. עכשיו עצם הנתינה לכהן זה כבר בגדר מצווה, אבל לפני המצווה יש חוב. אומר המערית על גזי, אז ייתכן שלגבי נסינה ומעשה מצווה, כל שאין לו 5 סלעים לא יצא ידי חובה. אבל לגבי פירעון חוב, החוב חל על כל פרוטה ופרוטה, על כל סלע וסלע כחוב בפני עצמו. וזה נקרא הרכבה שכנית. למשל, אם לביתי ממך 100 שקל, ואין לי 100 שקל, אז לפחות אני פורע את מה שיש לי, יש לי 50 שקלים בכיס, אז לפחות אני פורע את החוב במקצת, כי כל פרוטה היא שכנית, אין פה מיזוגית. אילולי המערית על גזי, הייתי אומר שיש פה הרכבה מיזוגית של 5 סלעים. זה מה שרציתי, זה שייך למה שדיברנו לפני כמה שבועות. אם יש לכם את הדף מספר 5 משיעורי רב סולובייצ'יק שמסרתי לכם אתמול, אז כאן בסוגיה שהזכרנו ליאל בגיטין דף חוף גימול, שגוי אם הוא כותב גט, אז עדייתי דנפשי כאובת. אז רשי מפרש שאפילו מיהיה גודל עומד על גבוב, כיוון שהוא בר דס, דהיינו הגוי הזה הוא גדול בשנים, לכן לא צייס לון. דהיינו שלפי רשי הוא לא יקשיב לנו. אנחנו אומרים שזה גט לשמוע, והגודל אומר תחשוב מחשב לשמוע, והוא מסרב. He's disobedient, כמו שאומרים בלעז. אומר רב סולובייצ'יק, אין חילוק בין חרש שוטה וקוטן ליעקום. לפי רשי, עדייתי דנפשי כאובי, הכוונה היא שהגוי הוא קוטן. סליחה, הגוי הוא גודל. ולכן הוא מסרב לכתוב מחשבס לשמוע. אם כן, בקוטן גם הוא לא מתכוון לשמוע, אלא מה? שכשהגודל עומד על גבוב הוא מציית והוא חושב מחשבס לשמוע. יוצא לפי רשי הלוך למעשה Shegoy katan shekatav get shapir yoel mahani gadol omen al gabo. כי הרי לפי רש"י הבעיה היא עדיין לנפשי כובד שהוא מסרב משום שהוא בר דעת הוא מסרב לכתוב לשמוע אבל אם הוא קטן אז אין הכי נמי הוא יכתוב לשמוע כשהגדול אומר לו לחשוב מחשבס לשמוע דהיינו שבקטן אף על פי שהוא גוי לפי רש"י אפשר ללמדו לחשוב מחשבס לשמוע ואם כן לפי זה יוצא בחליצה או בשחיתה שצריך כוונה, כוונס חליצה, כוונס שחיתה. אז אם יש גודל עומד על גבי הקטן, אז אין הכי נמי, לפי רש"י, הקטן מציית ואפשר ללמדו מחשבס לשמוע. שואל רב סלווייצ'יק, ומה יהיה בקניונים? הרי האם ניתן לומר שהקניון של קטן יועיל לפי רש"י משום שיש גודל עומד על גבו והגודל עומד על גבו ילמד אותו להתכוון לשם קניין או למשל לפי רש"י מה יהיה בקידושין אם הקטן יקדש אישה וגודל עומד על גבו האם הגדול יכול ללמד אותו הדס קידושין אבל פשיטה דלא מהני ולמה? משום שחרש שוטו ותקוטון אינם בני דיינים מה שאין כן בחליצה או בכתיבת גט כאן אני לא צריך דעת על פי דין אלא אני צריך מציאות של כוונה עוד פעם דעת היא חלות שם על פי דין קביעות החוק הוראת המשפט וקוטון אינו בר דיונין לכן הוא לא יכול לעבוד קניונים או קידושין מה שאין כן לגבי חליצה אין צורך בדעת אלא כוונה בלבד וכן לגבי לשמוע בכתיבת גט אין צורך לדעת אלא מחשבה וכוונה אז אם כן עוד פעם לפי רש"י בוא נסכם הבעיה של קוטון לגבי קניונים היא שקניונים צריכים דעת וקוטנו לה בר דעת לעומת זאת לגבי היכי דלא בעינן דעס כי לא אומר שצריך רק הוונה לחוד כדוגמת חליצה וכסיב אז גט לשמוע אז גם קוטן יועיל אם יש כאן גודל עומד על גב ולמדנו ללמד אותו ולמדנו להתכוון לשמוע אך בחידושי הרשב"א בפרק כמה דחולין ציטט מרבו הרמב"ן דבגודל עומד על גבו שבו עומד על גבו בו ההכשר הלשמוע מהגודל ולא מאחרי שוט וקוטן הכוסף כלומר הרמב"ן חולק על רש"י לפי רש"י הקוטן הוא בר הוכי של כוונה לשמוע אם רק נלמד אותו מה שאין כן לפי הרמב"ן הקוטן רק עושה את מייסה הקסיבה אל שיש עוד תנאי בגט שצריך לשמוע הגודל הוא זה שחושב מחשבס לשמוע לא שהוא מלמד את הקוטן והקוטן חושב ומתכוון לשמוע אלא הגודל ובשחיטה למה לא נאמר בשחיטה שהקוטן יהיה פסול משום שאין לו מחשבה וכוונה לשם שחיטה אז האם אפשר לצרף כוונה של הגודל הרואה כלומר הוא רואה את השחיטה של הקוטן ויש לו כוונה לשם שחיטה עם מייסה הקוטן השוחט אז לפי הרמב"ן זה לא יועיל אז אם כן יוצא שנפקא מינה בין רש"י והרמב"ן לגבי שחיטה האם קוטון שוחט וגודל עומד על גבו לפי רש"י הגודל מלמד את הקטן להתכוון לשם שחיטה ולכן השחיטה היא כשרה מה שאין כי לפי הרמב"ן אין דין של גודל עומד על גבו ללמד את הקוטון אלא גודל על גבו מספק את הלשמוע אז כאן הרמב"ן מחלק בין כתיבת גט לבין שחיטה בנוגע לכתיבת גט אין הכינה מהכוונה לשמוע יכולה לבוא ממקום אחר מאיש אחר מהגודל העומד על גב הקוטון עושה מייסה כסיבו מה שאין כן בשחיתה, אני צריך שהכוונה תהיה בתוך המעשה שחיתה, ולפי הרמב"ן אין דין שהגדול יכול ללמד את הקטן להתכוון, ולכן אין פה כוונה. אז עוד פעם, בנוגע לגט, אז כתיבת הגט לשמו, אני מחלק, אני מפצל לשתיים, יש את הכסיבו ויש כוונה, הכתיבה יכולה לבוא ממנו, והלשמו, הכוונה לשמו ממנו, משני אנשים שונים. הקטן עושה את מייס הכסיבו בגט, והגודל הוא זה שעושה את הלשמו. מה שאין כי בשחיתו, כדי לעבוד מייס השחיתה על פי דין, אני צריך כוונה שחיתה בתוך המייסה. וכיוון שלפי הרמב"ן, הגודל לא יכול להפוך את הקטן למסכוון, לכן בנוגע לשחיתו לא יועיל גודל עומד על גבו. רק בכסיב הסגט שייכת הצטרפות כזה, שאני יכול לצרף את הכתיבה של הקטן עם הלשמוע של הגודל עומד על גבו. תן לי רק דקה. ולפי זה צורך לפרש דאקום עדיית דנפשי כעובד, למה גוי פסול לכתיבת גט? הרי למה לא נכשיר את כתיבת הגוי על ידי גודל עומד על גבו? לא רצה לומר כמו שרשי אומר שאי אפשר ללמדו כי הוא לא צייד, כלומר כיוון שהוא גודל בשונים אז הוא לא רוצה לשמוע, להקשיב למה שאומרים לו, לחשוב מחשבס לשמוע. הרי אם זה הפשט ועקום עדייתי דנפשי כעובד, אז יוצא שאם הגוי הוא קוטון אז אין החינמי תועיל גודל עומד על גבו, כך יוצא לפי רשי. אבל לפי הרמב"ן לא ככה, אלא רוצה לומר מה הכוונה של הסוגיה לפי הרמב"ן, עקום עדייתי דנפשי כעובד, שהוא מופקע לגמרי מלשמוע. ואפילו לצרף את מחשבס הגודל שעומד על גבו למעשה הכסיבה של הגוי, אי אפשר לעשות את הצירוף. כלומר, הרמב"ן לא יכול לחלוק על סוגיה מפורשת שקוטון שכותב גט, הגט הוא כושר משום שהגודל עומד על גבו. מה יועיל גודל עומד על גבו? הפירוש הוא שאנחנו מצרפים את שני הדברים הללו, פעולת הכתיבה עם מחשבת הלשמוע, פעולת הכתיבה של הקוטון עם מחשבת הלשמוע של הגודל. אם כן, פה ניתן לצרף את שני הדברים יחד ולעבוד גט כושר לשמוע. מה שאין כן, אם הגוי כותב את הגט, אי אפשר לצרף את מחשבת הלשמוע של הגודל עומד על גבו לקציבס הגט על ידי גוי. כי מתי אפשר לעשות את הצירוף הזה דווקא לגבי קוטון? מדוע? כי קוטון הוא לא מופקע מלשמוע, אלא מה? הקוטון אין לו דעת ללשמוע. אז אני יכול להפוך את הכסיבה של הקוטון להוות את הגט, גט לשמוע, משום שאני מצרף את הכוונה של הגודל עומד על גבו ועם הכסיבה של הקוטון, משום שגם הקוטון הוא מסוגל מבחינה דינית, לא מבחינת מציאותית, לשמוע. אז אם כן, גם הקוטון שייך ללשמוע. המושג של לשמוע בגט שייך גם לגבי גבר שהוא קוטון. אלא מה, בפועל הוא לא יכול לחשוב מחשבת לשמוע. אז בשביל זה אני מצרף את המחשבת לשמוע של הגודל לכסיב הגט על ידי הקוטון. ועל ידי הצירוף הזה מתהווה גט כושר לשמוע. מה שאין כן ונוגע לגוי, אי אפשר לבוא ולצרף את המחשבת לשמוע של הגודל עומד על גבו ולכסיבה של הגוי, כי גוי מצד עצמו מופקע לגמרי מלשמוע. וזה נדמה לי רבוסי, ראינו פעם, למי שזוכר, בחידושי הגרח הלוי על הרב הלכס תפילין, שגם שם רב חיים מחדש שגוי עדייתי דנפשי כעובד זה לא מציאות פסיכולוגית כמו שרשי הבין, אלא הרמב"ם הבין שזה דין, והדין הוא שגוי הוא מופקע מלשמוע. זה הכוונה של עדייתי דנפשי כעובד, אז אין לו מחשבת לשמוע על פי דין. אפל פישו יצעק מראש צובים, הוא יצעק, אני מתכוון לשם גט וכו'. זה לא יועיל כלום, כי התורה הפקיעה ממנו את הלשמוע של הגט. ממילא אי אפשר לצרף את המחשבת לשמוע של הגודל לכסיבס הגט של הגוי. לעומת זאת בקוטון אפשר לצרף. זה בנוגע לכוונס לשמוע. בנוגע לדעס, כמו קניונים וקידושין, אי אפשר לצרף את הדעס של הגודל עומד על גבוב לקוטון שהוא לאו בר דעת, כי לגבי דעת הוא באמת מופק על פי דין מדעת. אבל שוב פעם, אנחנו מבינים בין רש"י לרמב"ן תהיה בנוגע לגוי קוטון. אם הגוי הוא קוטון והוא כותב גט לפי רש"י, אז אין חינם, אי אפשר להכשיר את הגט. למה? כי גודל עומד על גבוב פשוט ילמד את הקטן הזה שהוא גוי לחשוב מחשבת לשמוע. מה שאין כן, אם הגוי הוא גודל אז הוא לא מציית לנו ולכן הוא לא מקשיב ולא מבצע כאן מחשבת לשמוע. לעומת זאת הרמב"ן חולק ואומר אפילו אם הגוי הזה הוא קוטון, כיוון שהתורה הפקיעה את הגברה של הגוי ממחשבת לשמוע, אז בשום פנים ואופן אי אפשר לצרף א' פלוס ב', א' זה הכתיבה של הגוי וב' זה על מחשבת לשמוע של הגודל העומד על גב. זה הכל דאורייתא. עכשיו בסוף העמוד והמשך הדברים בעמוד הבא, בעמוד 6, רב סלוויצ'יק חוקר מה הדין של עבד, דהיינו עבד כנעני. האם עבד כנעני כשר לכתיבת גט? אז הרמב"ם בפרק ג' מהלכות גירושין הלכות ט"ז פוסל עבד לכתיבת גט, ומדוע? אומר הרמב"ם משום שעבד אינו בתורס גיטין וקידושין ויש לו דין של עקל. שואל רב סלוויצ'יק צורך עיון, מדוע הוא צורך הרמב"ם לטעם זה לפסול את הגוי לכסיבס גט משום שהוא אינו בתורס גיטין וקידושין? הרי גוי עדייתא דנפשי כעובד, אם כן הבי ליה בפשיטוס, אבל לי לומר בפשיטוס, נשכח מי דייטי דנפשי כעובד, לומר די אינו בר קריסוס. כי הרב אומר לגבי עבד, שעבד לא יכול לכתוב גט משום שהוא אינו בתור אז גיטן וקידושן. למה לגבי גוי, הרב צריך לומר שהוא פסול לכסיב אז גט משום דייטי דנפשי כעומר. והנה עין רמם שם, דיינו פרק ג' הלכה תדבוב, הלכה קודמת, דמומר, ואף מחל שבס בפרהסיה פסולים לכסיבס גט כעקל. ובהלכה יוטט בסיום הפרק דדייתי דנפשי כעובד. שואל רב סלוויצ'יק, איך אפשר להשוות בין גוי לבין מומר או בין מחל שבס בפרהסיה, לומר שכמו שבגוי דדייתי דנפשי כעובד ולכן אין כאן מחשבת לשמוע בכסיבס הגט, אז הוא הדין לגבי עבד, סליחה, לגבי מומר או מחל שבס פרהסיה? אומר רב סלוויצ'יק, דענם לא סביר לי כרשי שהלשון של הגמרא עדייתי דנפשי הכוונה היא לאומדנה פסיכולוגית. דים כן, מנולי לרמם להשוות מומר מחל שבס ליעקל? ייתכן שגוי מבחינת האומדנה הפסיכולוגית אינו מסכמים לשמוע, אבל מה זה קשור למחל שבס? אלא ודאי דרמה מפרש כמו שראינו ברמב"ן, דיאקו מופק על פי דין מלשמוע ואף מצירוף לשמוע של הגודל העומד על גבו. ואם כן נראה לפרש דזר הצלומר גם כן הפסול של אינו בתורס גיטן וקידושין, כל שאינו בתורס גיטן וקידושין אינו בר הוכי של יצירה לשמוע. ולכן הרמב"ם אומר שגם מומר יש לו דין של גוי ונחשב כגוי שאינו בתורס גיטן וקידושין, ולכן הוא מופקע מכסיבס לשמוע, לא מבחינה מציאותית umdera psychologit ela ela alpidin. Halacha lemaisa? מה זאת אומרת? המחל שבס כתב את הגט?
לא, לא.
אנחנו מדברים על כתיבס הגט.
כן.
הגט נכתב על ידי צדיק הדור.
כן, בכל זה צריך לתת לו איך אומרים?
מי צריך לתת לו?
הבעל,
אוקיי.
לעשות את זה, לשמוע.
אני לא יודע שיש דין של לשמוע בנסין הסגת, יש דין של כוונה לשם גרשין. אז הוא לא מופקע מכוונה לשם גרשין, הוא יכול לגרש את אשתו, רק הוא מופקע מיצירת לשמוע בגט.
לא חוששים שהוא יחליף את הדעת לפני שנתין את הגט?
כנראה שלא, אני מקווה שלא. עכשיו, מה שהכנתי להיום, אבל השאלה אם יש לנו זמן, זה כבר 10, זה שתיקותו של רב חיים, כי היום אנחנו לומדים גיטן קצת, למסכת גיטן דף חוף עמוד ב', והחידוש הזה מופיע בסטנסל, לא בחידוש של רב חיים על הרמב״ם, והנושא של החידוש הוא מה שנקרא ספר אחד ולא שני ספר. הגמרא דורשת ילפותא לפסול אדם שנתן לאשתו שני ספרים. עכשיו, מה הכוונה שני ספרים? בפשטוס, לפני רב חיים. איך הבינו את הסוגיה הזאת לפני רב חיים? במשך 2000 שנה. הם הבינו שהוא כתב חצי הגט על דף אחד, וחצי השני של הגט על דף שני. והתורה אומר, ונוסן לו ספר קריסוס, ספר אחד אומר רחמון ולא שני ספר. שואל רב חיים, איך ייתכן דבר כזה? הרי החתימות הן למטה. ונוסח התורף של הגט הוא למעלה. אז אם יש שתי ניירות, אז אין כאן שטר. מדוע הגמרא זקוקה להביא אלפות מיוחדת, צורך עיון, לא מיעוט את הספר אחד המחמור ולא שניים? הרי כיוון שהוא כתב על שתי ניירות, אז לקה עדוס שלמה, והביא חצי דובר בכל מקום. ואפילו רב לוזה דיומר עדי מסיר, אז זה פשיטו לפי רבי מאיר דעדי חסימה קרסי, אחרי כל הגט הוא בחתימה, והחתימה היא רק למטה בפיסת נייר שאין בה אפילו גט. אבל אפילו לרב לוזה דיומרי עדי מסיר קרסי, עדיין צורכי, הרי כל אחד בפני עצמו, כל נייר בפני עצמו, אין בו שום הוכחו שהוא שטר גרשי, ורק הציר של שניהם ביחד, זה הולוקוסט בשטר כלל ולא אבי אלא בעל פה. כלומר, גם לפי רבי לוזר יש דין של שטר, אלא לא בתור שטר ראי, אלא בתור שטר קניין שנמסר, אבל אין פה שטר קניין, כי הרי זה רק שני אחת. אבל על כורך אומר רב חיים, אז מה מדובר? אלא אם כן נאמר דקול הך דינה דספר אחד הוא רק בקאי גוונו שיש ניאר אחד, וכל הגט נכתב על ידי ניאר, אלא שהניאר הוא של הבעל. וזה מה שכתוב ברמב״ם, פרק חס מלכס גרש של הלוך ידלד, כשהרמב״ם מביא את הפסול של ספר אחד ולא שני ספרים, הרי זה גיטך, והניאר שלי אין המגורשת. כי עצם השטר מחובר ביחד, אומר רב חיים, הוא מוכיח שהוא גט. והמשטר גומר, רק כיוון שהוא שיר לעצמו את ניאר הגט, נעשה כשני ספורים. כלומר, הרי יש את האותיות ויש את הנייר, ויוצא ככה, כיוון שהוא שיר לעצמו, שיר לעצמו בעלות על הנייר, אז יוצא שיש כאן שני ספורים. יש כאן ספר אחד של האותיות וספר שני של הנייר, ולא מהני שני ספורים בגרשן. Nimtza shaniyar ben shita l'shita hu mitzuraf l'get hu shayach l'baal v'kivad shu shayach l'baal hu tzarich l'tzaref l'get as yesh kan shnei sforin as in kem b'mitziyut hakol nechtav al daf echar v'al pidin yesh kan shnei sforin kach yotzei l'fi Reb Chaim. Elish Reb Chaim b'sofa ha'chidush kan v'yein l'hakshos l'fi dvarenu הרי יוצא שהפסול משום חיסורן קריסוס. כלומר, כל שהבעל משייר לעצמו את הגט, אז זה לא נחשב לקריטות. אין כאן קריטות להבדיל, לחלק בין הבעל לאיש, כי עדיין יש לו ביילוס על נייר הגט. אם כן, למה הגמרא הזכיר את הטעם של ספר אחד ולא שני ספרים? בלאו הכי, פסול, משום ש... זה נחשב כאילו שיש לבעל את גופו של גט, ואם כן, אם הנייר הוא שלו בין שיטו לשיטו, אין כאן קריסוס. בשיר הנייר לעצמו בין שיטו לשיטו, הגט פוסל די אין כאן קריסוס, אז אם כן, למה אני זקוק לילפות המיוחדת הזאת, לדין המיוחד שנתחדש פה של ספר אחד ולא שני ספרים? אומר רב חיים, יש לומר, כיוון די אין כאן שום דינו, דצורך ליאוס הניר אחד, אל דממילא לא הווי שטורו, אבל אם הוא בניר אחד, דיינו במציאות הוא בניר אחד, אז לא חל על ניר שום דין ספר. כלומר, אין כאן חל שם גט ביחס לניר שבין השיטים. למה? כי במציאות יש לו שטר, משום שהכל מחובר יחד, אלא מה? אני לא יכול לחתוך את, את החלק הריק, החלק שבין שיטו לשיטו, משום שכן לא יהיה לי שטר מבחינה מציאותית. אבל זה לא הפשט שהנייר בין שיטו לשיטו הוא חלק מגופו של גט. אני צריך אותו למציאות כדי לעבוד שטר אחד עם גופו של שטר בטורף, עם החתימות למטה וכו' וכו'.
אבל אפילו הנייר למטה מהאותיות זה שלו ולא
משנה. אינני יודע, אני רק אומר לך שרב חיים הבין שהוא משייר לעצמו את הנייר שבין שיטין לשיטין.
זה משהו
אני לא יודע, אני, עוד פעם, אני, זה מן ההקדמה לסוגיה הזו, לכן נתתי לכם. אני רק מוציא מכאן את הדרך הלימוד של רב חיים. רב חיים רוצה לומר שאומנם אני צריך את המציאות הזאת של הנייר שבין שיטין לשיטין, כי אם לא, אז אין לי שטר. אבל זה לא הופך את הנייר שבין שיטו לשיטו לספר. ואפילו אם נאמר שנחתוך את החלק החלק שבין שיטו לשיטו, נגזוז אותו ונוציא אותו, ואז יהיו שני ספרים, זה לא נכון, משום שאותו חלק שאני גוזז אותו, ואני כאילו מוציא אותו, הוא לא גופו של גט, אין לו איזה חלוס שם חפצה של גט על פי דין, הוא רק מציא של נייר כדי לחבר את כל השטר יחד. אז כיוון שהכתב עצמו מוכיח זה על זה, כי הוא לא חותך את הנייר באמצע, ממילא הנייר שבין שיט לשיט אינו כלום. ואם כך, לא שייך לומר שזה פסול של קריסוס, של חיסון קריסוס, כי חיסון קריסוס הוא רק לגבי חפצה של גט, אבל לא לגבי הנייר שבין שיטו לשיטו, כי הנייר בין שיטו לשיטו אין לו סטטוס, אין לו מעמד של חפצה של גט, אז אין כאן חיסון קריסוס. מה שאין כן, משום החדינו דה ספר אחד, מה נתחדש פה בדרשה של ספר ולא שני ספרים? דינו דה ספר אחד, על ידי זה גם הנייר שבין שיטו לשיטו חלק מגופו של גט. ומכל מקום, הנייר הזה הוא גורם דין של ספר אחד. כלומר, התורה קבעה ספר אחד. ואני צריך את החיבור של הנייר בין שיטו לשיטו כדי לעבוד ספר אחד, אבל ספר אחד הוא הגדרה משפטית, אם אני מבין את רב חיים נכון. ומילא גם הנייר שבין שיטים, בין השיטים הוא נכלל בכלל ספר דקרא. ואי הוא משבילי ספר אחד. כלומר, הנייר בין שיטו לשיטו מהווה כאן, או יוצר כאן, ספר אחד. ואם כן, אם הוא משייל לעצמו את הנייר, הוא כבר שייל לעצמו את חלק מגופו של גט, כי הנייר הפך להיות גופו של גט על ידי דין של ספר אחד, ומילא שפיר מעקב מדין קריסוס. כלומר, חיים עושה פה חיבור. אילולי הפסול של ספר אחד, אז הייתי אומר שאני יעשה בין שיטו לשיטו, הוא לא שייך לגט. אני צריך אותו במציאות כדי שיהיה לי שטר שאני יכול לקרוא אותו מתחילה ועד סוף עם החתימות. אבל על פי דין, הנייר אינו חלק מהספר, מחלות שם ספר. ממילא, אם הוא משייר לעצמו הבעל את הנייר, אין כאן חיסור קריסוס, כי מה אכפת לי הוא משייר לעצמו את הנייר שהוא סתם נייר, הוא לא צריך לקנות לו את הנייר. אבל כיוון שהתורה חידשה ספר אחד, דהיינו שאני צריך לחבר את כל השיטים יחד על ידי הנייר שביניהם כדי לעבוד ספר, התורה כאן קובעת שחל שם ספר לא רק לגבי האותיות והשיטים אלא גם לגבי הנייר שבין השיטים, כי הם נחוצים כדי לעבוד ספר אחד, וכן חל שם ספר אחד גם לגבי השיטים. ואם הוא משייר לעצמו את הנייר שבין שני השיטים, אז אין כאן קריסוס, משום שהחפץ של הגט הוא עדיין בבעלותו וקשור. אוקיי, רבו ישראל, בזה נסיים להיום. למדנו הרבה סוגיות, אני חושב שכולם, אם אני לא טועה, קשורות חוץ מפסוחים של כלי שמשתמש בו חומץ, אבל שאר הסוגיות הן כולם קשורות למסכת גיטין. עכשיו, אם ירצה השם, בלי נדר, לסיים את הנושא הזה של עובדה לעומת חוק, אז יש לי עוד כמה סוגיות שנלמד אותן בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון. סוגיה אחת היא באורלה, אז אם תרצו, יש לי את כל המאמר מקומוס לסוגיה באורלה על הדף, על הכרטיס הזה, אז אולי תצלמו את הכרטיס. אני מקווה שתוכלו להבין את הריץ' הכתיבה שלי. מה עוד יש לנו? אוקיי, עדיין לא מצאנו את החידושי הגריז על תחילת מסכת איום לגבי ביג די כהונה. אני לא יודע אם יש סיכוי, אני חיפשתי את הספר הזה אצלי בבית 1,000 פעמים, לא מצאתי אותו. עכשיו, יש ברב רייכמן שיעורים על נדורים דף הימד בייז לגבי הכלל של אין אי אודו מגריש אישס חברו, מה המשמעות של הכלל הזה, אבל שוב פעם אני לא מצאתי את הספר של רב רייכמן, אולי מישהו ימצא אותו. עכשיו, יש דין של סתם נזיר 30 יום, כלומר אם הנזיר קיבל עצמו נזירות ולא פירט, אז הוא נזיר 30 יום. כאן יש לי מר מקומוס על הנושא הזה, ויש כאן עוד כמה סוגיות שאם ירצה השם נסיים אותם, ובזה סיימנו, וזה רשמתי פה על הדף הזה. אז יש לי פה 3 כרטיסים שמסרתי לכם, בסדר? ותצלמו אותם ותעברו בעזרת השם על השתיקותו של חיים על ספר אחד ולא 2 ספרים. יש לכם את הדפים האלו, אלו הם צילמתם לכם. אנחנו בעזרת השם מתקדמים בצורה טובה, בעזרת השם. ואני שמח מאוד לומר שהקפנו הרבה סוגיות.